נמצא איזשהו מתח בין תפיסה פוזיטיביסטית שרואה את ההלכה כאיזשהו אוסף של כללים שהפסיקות הספציפיות הם רק יישומים פרטיים שלהם, לבין תפיסה קזואיסטית שאומרת שבעצם אנחנו מתחילים מאיזשהן דוגמאות וכל מקרה אנחנו מנסים להרחיב או לעשות אנלוגיה מהדוגמאות האלה כדי לדעת מה יהיה הדין במקרים האלה. ומאחורי הדברים, כמו שאמרתי הפעם הקודמת, יש איזשהו ויכוח פילוסופי, אפשר לומר, שאפשר לתאר אותו בשני מישורים. במישור אחד, זה השאלה העקרונית, האם בכלל יש סט כזה של כללים, סט סופי של כללים, שהקדוש ברוך הוא יודע אותו, כן, הספר, שבתוכו יש איזשהו סט של כללים שממנו אפשר לגזור את כל ההלכות בכל המקרים. השאלה השנייה, גם אם ישנו דבר כזה, עד כמה הוא נגיש לנו? או במילים אחרות, כנראה די ברור שהוא לא נמצא לגמרי בידינו, אבל השאלה, האם אנחנו יכולים להניח שכללים שאנחנו מגיעים אליהם, באיזשהו מובן מתקרבים אליו? אנחנו עושים איזשהו קירוב שהולך ומשתפר כאין מה שבדרך כלל תופסים בהתקדמות המדעית. שאנחנו לומדים יותר, יותר ויותר דברים, מנסחים חוקי טבע לאור מה שאנחנו יודעים, ולאט לאט מקווים שאנחנו מתקרבים לחוקי הטבע האמיתיים, כן, לחוקים שבספר. אז זאת השאלה השנייה. השאלה הראשונה זה האם בכלל יש מערכת כזאת, השאלה השנייה עד כמה היא נגישה לנו, עד כמה אנחנו מתקרבים אליה. כי לפחות במישור הפרקטי יש סקפטיות גדולה לגבי היכולת להכניס את המערכת ההלכתית או המשפטית, גם בעולם המשפטי זה ככה, לתוך סט של כללים, שממנו אפשר לגזור תשובות למקרים ספציפיים. ועוד פעם, יכול להיות שזו בעיה מהותית כי אין סט של כללים כזה, יכול להיות שזו בעיה טכנית כי זה לא בידינו, סט הכללים הזה, אין לנו, הוא לא נגיש אלינו. אבל בשורה התחתונה התחושה היא שהרבה פעמים כשאנחנו עובדים עם הכללים הפורמליים אנחנו יכולים לפספס את האמת או את הצדק ובעצם לשלם מחיר על ההיצמדות לכללים. מצד שני, כמו שאמרתי בפעם הקודמת, לפעול בלי כללים, לפעול סתם, לא יודע, מה שנראה לי נכון וזהו, אי אפשר לעבוד כך. אפשר לעבוד כך כי, עוד פעם, בלימוד משפטי, צריכה להיות איזושהי מסגרת שבתוך העסק מתנהל. קשה מאוד לתת את הדברים, להשאיר את הדברים לתחושת היושר של אנשים כאלה ואחרים, ועוד פעם, לא בגלל שהם רשעים, אלא תחושת יושר, זה משהו אמורפי. כל אחד, התחושות שלו יכולות להוביל אותו למקום אחר. ולכן בעצם, אנחנו תמיד נמצאים באמצע, בתווך, בין הניסיון לקבוע כללים ולהשתמש בכללים האלה, לבין לא להיות משועבד להם לגמרי. זאת אומרת, לבין ההצמדות לתחושות האינטואיציות של היושר, של הצדק, של האמת המשפטית או ההלכתית, וזה תמיד מתח, עד כמה ללכת עם הכללים, עד כמה ללכת עם תחושת הצדק, קשה מאוד להגדיר. עוד פעם, צדק זה לא רק במובן שמה נראה לי צודק, אלא אפילו במובן הפרשני של מה המחוקק חשב. אפילו ברמה הזאת, לא תמיד הכללים הם הכלי הטוב ביותר כדי להגיע למסקנה הזאת. ולכן, זה תמיד איזשהו משחק בין הכללים לבין מה שמחוץ לכללים. הבאתי את הדוגמה מנתינת גט, אני חושב ששם זו סוגיה שזה מאוד, מאוד בולט. שהגמרא מביאה המון המון מקרים, אנחנו מנסים לייצר מהם כללים, אבל לא באמת מצליחים. זאת אומרת, כמו שדבר הכלל יוצא כל כך מסובך, שהוא פחות או יותר רק סיכום של המקרים, אפשר לומר. ולכן אי אפשר בלעדיהם, בלי הכללים, ואי אפשר איתם. זאת אומרת, זה מין, אנחנו משתמשים בכללים כדי לפתח את התחושה שלנו, אבל בסופו של דבר צריך לזרוק אותם, או לפחות לא להיצמד אליהם לגמרי, לא להיות שבועים. של הכללים האלה. ולכן השימוש בכללים, הבאתי לזה דוגמה מתארים שליליים. השימוש בכללים, במובן מסוים, הוא בסך הכל כמו אימון של רשת נוירונים. כמו, זאת מערכת הכלים שבה אני משתמש כדי לנתח מקרה, לעשות השוואות למקרה אחר. אבל בסופו של דבר, אחרי שאני משתמש בכלים האלה, אני נוכח בזה שהם לא נכונים ואני זורק אותם. זה כלי אחר, משתמש גם בו וזורק גם אותו, וזה בסדר, כי אחרי שאני התחככתי עם כל הכללים האלה ועם הכללים המשופרים, הכללים מאוד יותר משופרים, בסופו של דבר התקווה היא שאני בנוי נכון. זאת אומרת שאני אגיע לתשובה הנכונה, ולא בגלל שלמדתי את הכללים הנכונים ועכשיו אני אשתמש בכללים, וכיוון שהם נכונים אז הם יתנו לי את התשובה הנכונה. לא. אלא בגלל שאחרי שהשתמשתי בכללים ושללתי את כולם בדרך של תארים שליליים, אז בסופו של דבר אני כבר בנוי נכון, ועכשיו התשובה שאני אתן כנראה תהיה יותר קרובה לאמת. זאת לפחות התקווה. זה מה שאמרתי בפעם.
אתה צריך לנמק את זה לקהל, לציבור, אז מה התשובה הסופית תהיה, זאת התחושה
שלי? מאוד קשה, כן. סיפרתי לכם פעם, אני חושב, לא בהקשר הזה, אבל בהקשר אחר, הייתי פעם ב... הישראלי לדמוקרטיה זה היה נדמה לי, המכון ון-ליר, אני כבר לא זוכר, אחד משניהם, שהיה שם אוסף של כנס כזה של רבנים ומשפטנים. שופטים, משפטנים, וכאלה. זה היה רבני צוהר בעיקר, אבל הם הזמינו אותי להצטרף גם. ושם זה היה תקופתו של אהרון ברק, ושם כמובן היו ביקורות מאוד מאוד קשות מהצד הרבני על מה שאהרון ברק עושה, עושה מה שהוא רוצה, זה יכול להיות, יש חוקים, הוא לא מחוקק, הוא השופט. כן, הטענות המקובלות, והיה שם אנגלארד שהיה שופט עליון, והוא כן אחרון הפוזיטיביסטים, הוא תרגם ספר של קלזן מעברית, אחרי שכבר כולם מבינים שזה חסר שימוש לחלוטין, מזכיר לי את ה... היה איזה פרופסור בטכניון אולנדורף, רוצה לך לשמוע עליו, מכיר אותו?
לא, הוא היה בחשמל.
חשמל, כן. אז אבא שלי היה בפקולטה של הנדסת חשמל, אז הוא היה גאון מופרע כזה, גאון מטורף, לא מופרע, גאון מטורף. אז הוא כתב ספר על הפיזיקה של שפופרות אחרי שכבר כולם עברו לטרנזיסטורים, זאת אומרת, שפופרות לא עברו אחד. אבל תורה לשמה, מין כזה, אז אותו דבר, אז אנגלרד כתב, תרגם את הספר של קייזן אחרי שכבר כולם מבינים שפוזיטיביזם זה פסה. בכל אופן, אז הוא היה פוזיטיביסט, מאמין בשימוש בכללים וגזירה של המסקנות מהכללים. והוא שמע, אמר, הוא חובש כיפה, הוא איש דתי. והוא אמר, תשמעו, אני לא מבין מה אתם רוצים, הוא אומר לרבנים המבקרים. הכל זה עניין מקצועי. זאת אומרת, בית המשפט פשוט עובד לפי הכללים המקצועיים, אין שום קשר לתפיסות עולם, מאיפה המצאתם את זה בכלל? זה הכל עניין מקצועי לחלוטין, יש לנו מערכת של כללים, אנחנו מוציאים מהם את פסקי הדין, וזהו.
באופן עקרוני אפשר להכניס את זה גם למחשב.
כן, בדיוק. גם הוא הבין שיש חילוקי דעות בין שופטים, כן, הוא עושה הכל חווה את זה יום יום. אבל איכשהו התחושה שלו הייתה שזה לא קשור לתפיסות עולם, זה איזשהו יישום של עקרונות משפטיים. זה מה שנעשה שם.
מאיפה?
החוק.
זה
הוא
התכוון, עקרונות המשפטיים של החוק, או עקרונות המשפטיים של שיטת המשפט
הטילאית? אותו דבר, החוק הרי כבר מזמן אנחנו יודעים שזה לא רק החוק. יש עקרונות וורקים, כבר מדבר על העקרונות שנמצאים בבסיס החוק. יש לו כללים ועקרונות, יש לו שני מושגים. ברור שיש איזה נורמות מקובלות וחשיבה משפטית, חוץ מהחוק החרוט, מה שנקרא, יש עוד הרבה דברים שמסביב. אבל לא משנה, בסך הכל זאת איזושהי מערכת כללים או מערכת נורמטיבית כלשהי שאנחנו עובדים איתה, זאת עבודה מקצועית. אנחנו לא מכניסים כך אותה.
זה מחלוקת, אבל המובירה תהיה שהמערכת כללים הזאת יש.
לא, פה אני לא חושב שזה נכון. זאת אומרת, הרבה פעמים עושים את הערבוב הזה, אבל זה אני לא חושב שזה נכון. יש איזושהי צורת חשיבה משפטית, גם אם זה לא כתוב בחוק, לכולם ברור מה עושים בכל מיני סיטואציות. זה קיים בכל דיסציפלינה אגב. זאת אומרת, כשאתה עושה סטאז' כשאתה גומר דוקטורט בפיזיקה, אתה הולך לעשות פוסט, הולך לחקור תחת איזה מנטור, מישהו שמנחה אותך במחקר, אז הוא מלמד אותך את כל מה שלא כתוב בספרים. מה שכתוב בספרים למדת לבד, בקורסים. הוא מלמד אותך מה עושים באמת, זאת אומרת, איך כדאי לתקוף דברים. זה לא דברים שכתובים בספר, זה משהו שבא מהניסיון, זה משהו שהדיסציפלינה נותנת. עכשיו, נכון שבפיזיקה יש פידבק, זאת אומרת, אתה יכול לראות אם זה עובד או לא עובד, אם זה נכון או לא נכון. אבל אני חושב שכל דיסציפלינה יש לה איזושהי מערכת של צורות חשיבה, של גישות, של לא יודע, מה הולך ומה לא הולך, מעבר לנתונים האובייקטיביים, לחוקים. לא, כי הכללים האלה לא קשורים לתפיסת עולם בהכרח. אז זה לא חייב להיות, כן. אני אומר, באופן עקרוני לא חייב להיות לגבי מבדל בין שמאל וימין, דתיים וחילונים. זו שאלה של צורת חשיבה משפטית. בכל העולם המשפטי. במובן הזה זה לא חייב להיות בכלל קשור לתפיסות עולם. חוץ מזה, כמובן הרבנים שם טענו, אבל גם נכנסות תפיסות עולם, או שזה נכנס דרך הכללים, או שזה נכנס לא דרך הכללים. לא משנה, אבל תפיסות העולם משפיעות. וכן, כן, אני אומר, זה הזכרתי, אני בטוח, על הפסק דין של המרקולים, כן, שמרים נאור, כן, שזה לא קשור לדתיים, לא קשור לחילונים, רק שלושת החילונים היו בעד ושני הדתיים היו נגד. באותו פסק דין, זה נפסק, התחיל, הפסק דין שלה בזה שזה בכלל לא עניין של דתיים וחילונים, זה רק שאלה משפטית. וזה נגמר, בחתימות, שלושת החילונים היו נגד ושלושת הדתיים היו בעד.
שפכו תיקן שהיו שבעה שופטים, חמש שניים.
חמש שניים.
אולי דווקא בגלל התוצאה היא רצתה להדגיש שלהוציא מאהבה אמינה שהיית אומר שזה עניין של דתיים חילוניים, היא אומרה לא לא, שתדע לך זה לא.
זה מקרה לגמרי פשוט, במקרה, החמישה האלה הגיעו לסקנה הזאת, זה יכול להיות. אם עולם נוצר במקרה, אז למה שזה לא יהיה במקרה? הרבה פחות מורכב. טוב, בכל אופן, אז כן, אז הכנס הוא שם. אז הטענות היו שכן, נכנסות השקפות עולם, ואנגלר בעצם טוען, מה אתם מדברים? זה הכל עניין מקצועי, גריידה. אין, השקפות העולם לא משפיעות בשום צורה. עכשיו, אני ככה הסתכלתי עליו כמו איזה, מאיפה הוא צנח היהודי הזה? זאת אומרת, מה, הוא לא יודע איפה הוא חי? הוא לא נראה לי, הוא לא טמבל. זאת אומרת, הוא לא... זה היה נראה לי ממש מוזר, אמרתי, רגע, שנייה. הבחור לא טמבל. הוא אומר שמה, מתוך שכנוע פנימי עמוק, רואים, הוא לא בא... לא מסרק משחקים, הוא באמת מאמין בזה, זה ברור. אז אני חייב להבין מה... איך הוא מגיע ל... אחרי זה דיברנו קצת גם, דיברתי איתו קצת אחרי זה. איך הוא מגיע לעניין הזה? ואז חשבתי לעצמי שכשמסתכלים על העולם האח... אני שדיברתי על זה פעם. כשמסתכלים על העולם ההלכתי, הרי זה נראה אותו דבר. גם שם הבצלנו, אתם הרבנים לא עושים מה שאתם רוצים. אתם רוצים, אתם לוקחים את זה לשם, אתם רוצים לוקחים את זה לשם. רב ציוני דתי, אתה יודע שיפסוק כך, רב חרדי יפסוק כך, רב חסידי, רב ליטאי, לא משנה, אבל תפיסות העולם הרי נכנסות לתוך פסיקת ההלכה. אי אפשר להתעלם מהנושא הזה. אז בעצם, כשמסתכלים מבחוץ, והרבה פעמים אתה שומע את זה, למעשה האנשים רואים את הבירור ההלכתי באותה צורה. כמו שהרבנים דיברו אל השופטים באותו כינוס, ככה אני שומע מעשים שבכל יום, אנשים שמחוץ לעולם ההלכתי, ככה מדברים אל הרבנים. בדיוק אותו דבר. עכשיו, כיוון שבעולם בעולם המשפטי אני לא איש מקצוע, אבל בעולם ההלכתי אני מצוי היטב בתוכו. ואני לא מסכים. אני לא חושב שזה נכון. ברור שיש לתפיסות העולם משקל מסוים. אבל יש נכון ולא נכון. יש דיסציפלינה בהלכה. יש, כשאתה תתקע מישהו, אז אתה תקעת אותו. זאת אומרת, זה לא יעזור שזה נגד תפיסות העולם שלו. אם תביא לו ראייה טובה...
אני מנסה שיש גבולות גזרה.
כן, יש...
אתה לא יכול להתפרע.
יש נכון ולא נכון בעולם ההלכתי. אתה לא עושה מה שאתה רוצה סתם ואחרי זה בונה איזשהו מבנה...
אבל יש דרגות חופש שהתפיסת העולם יכולות
להיכנס. נכון, נכון. ברור, זה לא מכני לגמרי. אבל אני אומר שזה הרבה פחות חופשי ממה שזה נראה למי שמצוי מחוץ לדיסציפלינה. ואז אמרתי לעצמי, רגע, בואו ננסה להיכנס לנעליים שלו. כנראה שאני רואה אותו כמו שאחרים רואים אותי. את הרי שם אני נמצא מחוץ לדיסציפלינה. ואני רואה שהאנשים שם אומרים לי בדיוק את מה שאני מנסה להגיד למבקרים שלי. ושם אני משוכנע שאני צודק. ופה בעצם אני נמצא בפוזיציה של המבקרים, ואני לא מוכן לקבל את מה שהוא אומר. ואז הבנתי את מה שאמרתי לכם קודם, שאני חושב שכנראה, בתוך היום אני קצת... מצוי יותר בחשיבה המשפטית מה שהייתי אז, זה גם כן, לא המקצוע שלי, אבל... ובאמת, היום זה כבר ברור לי למה הוא התכוון. הוא לא התכוון שזה מתמטיקה. אני לא חושב, בשביל זה אתה צריך להיות טמבל. זה גם זה המתמטיקה, זה מקום לוויכוחים. זה לא... אלא מה שהוא התכוון לומר רק, זה שהמשקל של תפיסות העולם, כשאתה אומר פולמוס, אתה תמיד אומר דברים באופן קיצוני. מה שהוא בעצם רוצה לומר זה שהמשקל של תפיסות העולם הוא לא כל כך דרמטי כמו שאתם חושבים. יש הרבה מאוד מההכרעות האלה שהן לא תוצאה של תפיסת עולם, הן תוצאה של חשיבה משפטית, גם אם זה לא כתוב בחוק. אבל מי שנמצא בתוך צורת החשיבה הזאת, בתוך הדיסציפלינה הזאת, מבין שזה מה שצריך לעשות, זה מה שמתבקש לעשות. ולכן, מה שהוא בעצם כנראה, לפחות, דיברתי איתו אחרי זה, אני חושב שהוא בסך הכל, אני שהבנתי שזה מה שהוא התכוון. הוא בעצם רצה לומר שזה לא כצעקתה, הוא לא מתכוון לומר שזה הכל מתמטיקה, אבל הוא התכוון לומר שזה לא נכון שבעצם כל אחד עושה מה שהוא רוצה. הוא לא עושה מה שהוא רוצה, יש גבולות גזרה. יש הרבה פעמים דברים שהוא לא יעשה למרות שזה מקומם אותו, והוא חושב שהוא מתנגד לזה. כי הוא מבין שזה לא עובד, זה לא עובד. בתוך מסגרת הזאת, כמובן, יש עדיין מקום לחילוקי דעות, ואז תפיסות העולם כמובן גם ייכנסו. ברור, זה נכון בכל מקום, זה נכון בהלכה, זה נכון במשפט, ואני לא חושב שאפשר בלי זה. אני לא חושב שאפשר לנקות לגמרי את הבן אדם מתפיסות העולם שלו, זה פשוט לא ריאלי. אפילו אם מישהו היה חושב שנכון לעשות את זה, אני לא חושב שזה ריאלי לעשות את זה. אבל זה לא כל כך חופשי כמו שזה נראה. ובמובן הזה, נדמה לי שההסתכלות הזאת על העולם המשפטי היא נכונה גם לגבי העולם ההלכתי. גם בעולם ההלכתי, מצד אחד אתה אומר שזה לא עובד עם הכללים, ובעצם תאמין לאינטואיציה שלך, אבל אינטואיציות יש הרבה, ולכאורה זה מוביל אותנו למסקנה שבעצם בעולם ההלכתי הכל הולך. כל אחד עושה מה שהוא חושב, עזוב את הכללים, הכללים לא מתאימים, זרוק אותם. זה לא ככה. יש מצבים שבהם אתה מבין שהכלל פה לא ישים כי האינטואיציה שלך אומרת אחרת, ואז אתה באמת לא תפעל עם הכלל. אבל יש איזה גבולות גזרה. יש מצבים שבהם ברור שאתה לא תעשה את זה. זה לא לגמרי חופשי. עכשיו, לא יודע להעביר את הקו. בעולם לא פוזיטיביסטי, אין קווים חדים.
הבעיה זה שלפחות בעולם המשפט, אם בית משפט מוציא פסק דין, ובסופו של דבר הוא סוטה מהכללים ונותן ביטוי לתפיסת העולם האישית שלו, הוא גורם לחוסר יציבות. זאת אומרת, הקהל שצריך, הציבור, המשפטנים, שצריכים אחר כך לייעץ ללקוחות, הם בעצם לא מקבלים איזשהו משהו כללי,
בעיית היציבות.
ויציב, אתה לא יודע בעצם מה לייעץ.
נכון, דיברנו על בעיית היציבות, אבל מצד שני אי אפשר ללכת עם היציבות עד הסוף. אם תלך רק עם הכללים, אתה עושה עוולות מאוד גדולות.
בסדר, אבל אם יש לך משחק, הוא צריך להיות מאוד
מאוד. בדיוק, זה נכון. כל אחד מעביר את את הבלנס הזה, את האיזון בין שני הכתבים האלה במקום שהוא מעביר, אף אחד אין לו כללים, זה שאלה של תחושה. אבל ברור, צריך להיות איזשהו בלנס כזה, וגם בהלכה זה ככה. ולכן אני אומר שההסתכלות הלא פוזיטיביסטית על ההלכה, שאני הרבה פעמים מדבר עליה וכותב עליה וכו', גם איתה צריך להיזהר. זה לא אומר שהכל הולך. זה לא אומר שבכל מקום אני הולך עם הלב שלי ולא משנה מה שהכללים אומרים. מה שהכללים אומרים זה רק קירוב, ואם זה לא מתאים אז לא. זה לא עובד ככה, יש פה משהו. מה?
זה חייב להיות שאם בעולם ההלכה אני אבין שאני אבין שיש כללים ועל פיהם אני צריך לנהוג וכאילו לכוון לכללים, יכול להיות שבעולם המשפט אני אבין שבאמת זה דבר שמשתנה.
כן, זה לא חייב להכביע.
גם בעולם ההלכה עצמה, יכול להיות שהדוגמה של נתינת גט תהיה דוגמה, כאילו יכול להיות שיש מקרים שזה ניתן בצורה כזאת, בצורה פרטנית.
יש מקרים שבהם יותר ניתן להכניס את זה לכללים. הדוגמה של נתינת גט הבאתי דווקא בגלל שהיא בוטה, כי לא בכל סוגיה אתה רואה עשרות רבות של מקרים שהגמרא מביאה. האם זה כן נתינת גט או לא נתינת גט. למה? כי פה הגמרא עצמה הבינה שזאת סוגיה מאוד לא פוזיטיביסטית. מאוד לא ניתנת לטיפול באמצעות כללים. אז היא נותנת לנו המון דוגמאות. יש סוגיות אחרות שבהן זה יותר קל. זה ננה וזה לא חסר, זו סוגיה שבה הגמרא, אני זוכר דיברתי על זה בספרייה הלאומית, הגמרא עצמה קובעת עיקרון שהוא כלל. זה נהנה וזה לא חסר, חייב או פטור, המחלוקת שם הגמרא. זה כבר לא אמירה בצורה של מקרה. המקרה שם הרי זה דר בחצר חברו שלא מדעתו. מי שנכנס לחצר של חבר שלו, והחצר לא בשימוש, לכן הוא לא חסר ואני נהנה, אני צריך מגורים, אז אני נכנס לשם ואני גר שם. אז השאלה אם אני חייב או פטור, זאת שאלה שהיא על מקרה, קייס. אבל הגמרא, כשדנה במקרה הזה, היא מביאה כלל. זה נהנה וזה לא חסר. חייב, פטור, מתחילים לדון בעניין הזה. אז הגמרא עצמה יצרה מהדבר הזה כלל. וזה התחיל כדיון על מקרה. הכלל הוא הכללה של המקרה. למה? כי שם כנראה היה לגמרא, הייתה לגמרא תפיסה שהכלל הוא כדאי לעבוד איתו. זאת אומרת, זה כלל שנותן לנו כלים טובים לטפל בסוגיות בשטח. על נתינת גט לא תמצא שום כלל בשום מקום. אין כללים.
בעולם ההלכה אנחנו כן מצפים לדעת, כאילו זה פחות השאלה התועלתנית. השאלה מה קרה, מה ניתן באמת, האם...
אתה לא יודע, מה ניתן באמת אני לא יודע. אני עובד עם המקורות שיש לי ומזה אני צריך להוציא את הפסק דין.
כן, אבל להגיד שבמצב כזה זה ניתן בצורה פרטנית, במצב כזה ניתן...
ניתן הכוונה אפשרי. לא ניתן במה שמה חז"ל החליטו בטובם להעניק לנו. אלא למה חז"ל החליטו שבגט הם נותנים לנו עשרות מקרים ובזה נהנה וזה לא חסר הם נותנים לנו את הכלל. למה? כי הם עצמם הבינו שזה נהנה וזה לא חסר זה כלל שהוא שימושי. אם ייתנו לי את הכלל אני אפעיל אותו נכון, פחות או יותר. אוקיי? בגט, הטענה שלי היא שכנראה חז"ל לא ראו אפשרות בכלל לתת את זה בצורה של איזשהו כלל. כי הם הבינו שהכלל הזה, אין לו שום, אם אני אשם אותו אני אתאה כל הזמן. זאת אומרת, לא כדאי לעבוד פה עם כללים. פה עדיף לעבוד עם דוגמאות ושבן אדם יבין את הראש של העניין, מתוך הדוגמאות. התחושה של חז"ל בעצמם זה איפה נכון יותר לעבוד כמערכת יותר קרוב לקוטב הפוזיטיביסטי או יותר קרוב לקוטב הקזואיסטי. אנחנו תמיד באמצע, אבל לפעמים יש יותר, כמו שאתה אמרת, לפעמים יש סוגיות שבהן אפשר לעבוד יותר טוב עם הכללים ויש סוגיות שפחות. מידות הדרה, זה גם כן סט של כללים שהם לכאורה נורא קשיחים, הם לא, אבל לכאורה הם קשיחים. נותנים לנו אפילו רשימה מסודרת של כללים, זה כמעט לא נמצא בהלכה, דבר כזה. רשימה סגורה של 13 כללים, איך דורשים את התורה. איפה יש, ממש מתמטיקה. כן? למה? כי באמת הייתה תחושה ששמה אפשר לעבוד עם הכללים האלה. זה עדיין מסגרת ובתוכה יש הרבה דרגות חופש. אבל כללים האלה הם כללים מועילים. הם ניישם אותם, זה יעזור לנו. לא רק יבלבל אותם. אז הטענה בעצם שיש פה איזשהו איזון עדין, כמו במקרה המשפטי, ואני אומר, המקרה המשפטי הוא דוגמה, הוא לא הוכחה. זה ודאי לא חייב להיות אותו דבר. אני רק טוען שזה, אני טוען שזה אותו דבר. אותו דבר כמו העקרונית, עוד פעם, מינונים, וזה אפשר להתבקר. אבל עקרונית, בשני המקומות אנחנו מתלבטים בין ההפעלה של מערכת כללי, מתמטיקה כזאת, לבין האינטואיציה המקומית, הדמיון בדימוי מילטה למילטה וכל מיני דברים כאלה.
אם גם החוקק יכול לתת לי חוק בשתי צורות, בצורה פרטנית,
כן, כן. החוקק יכול לתת חוק שהוא עשוי בצורה של כלל.
אז מה הוויכוח? הוויכוח הוא מה חשב המחוקק שלך.
לא, המחוקק בעצמו צריך לחשוב האם מה שהוא רוצה ניתן להתנסח בצורה טובה על ידי כלל. לפעמים המחוקק בעצמו מרגיש שזה לא יכול לעבוד בצורה כזאת. ואז הוא עצמו יחליט לתת לי מקרים, ולא כלל. ברמה עקרונית, כמו המחוקק בקשר נגיד חז"ל. זה המחוקק מבחינתנו, אנחנו מחויבים למסגרת של הגמרא. אז המחוקק בעצמו מתלבט איך להביע את רצונו, איך להביע את החלטתו. הוא יכול לעשות את זה דרך סט של כללים, הוא יכול לעשות את זה דרך מקרים. אגב, עד היום יש המון גוונים בעולם ההלכתי ובעולם הלמדני. יש כאלה שיותר נצמדים לכללים, יש כאלה שפחות נצמדים לכללים. זאת אומרת, יש בזה המון גוונים עד היום. זאת אומרת, זה לא ויכוח שנסגר, זה ויכוח שממשיך להתנהל כל הזמן.
אבל כשאין כללים, זה אומר שבאמת אין כללים או שקשה לנסח?
אמרתי, זה שני מישורים. המישור לא יודע, יכול להיות שניהם. זאת אומרת, יכול להיות שאצל הקדוש ברוך הוא יש את הספר, כן, של הרדש, דיברתי על זה בפעמים הקודמות, כן, הספר שבו נמצאים הכללים האמיתיים, המושלמים, הסט המלא, המדויק, אולי. ואז השאלה היא רק האם זה נגיש לי. אבל יכול להיות שאפילו אצל הקדוש ברוך הוא אין סט סגור כזה של כללים. כי מי אמר שיש סט כזה?
אבל אז כאילו איך אפשר בכלל לעשות משהו?
אינטואיציות כאלה, מה נכון ומה לא נכון.
אז יכול להיות שאותו בן אדם, כאילו, שאין בן... אבל עדיין יש תשובה נכונה?
כן. כן, לא, זה לא קשור לשאלה אם יש או אין תשובה נכונה. יש תשובה נכונה, אבל הדרך להגיע לתשובה הנכונה, אני חושב שיש תשובה נכונה. יש כאלה שעושים את זה עוד שאין, אבל אני חושב שיש תשובה נכונה. הדילמה שלי היא בתוך העולם הזה שמאמין בתשובה נכונה. האם הדרך להגיע לתשובה הנכונה זה על ידי סט של כללים, זה רק פוזיטיביסטית או דרך קזואיסטית?
האינטואיציה גם משקפת איזשהו כללים שפשוט אני לא יודע לנסח.
אולי כן ואולי לא, או שלא. או שאין כללים מאחורי זה. אתה בעצם טוען שכל מה שאני יכול לעשות עם רשת נוירונים, אני יכול לעשות עם תוכנה רגילה. בעצם, זה מה שאתה אומר. רק אילו הייתי יודע את סט הכללים המלא שבסוף הרשת הזאת מבצעת אותם, אז הייתי יכול לכתוב תוכנה סטנדרטית, כאילו תוכנה קלאסית. לתת לו את סט הכללים ושיעבוד עם זה. לא יודע, אולי כן, אולי לא. ברשת אינסופית, רשת סופית זה די ברור שאפשר. תמיד אתה יכול לארגן איזשהו סט של כללים. ברשת אינסופית אני לא בטוח בכלל. דיברנו על זה כבר, השאלה אם אדם הוא רשת נוירונים. זה שרשת הנוירונים היא מודל, אתה עצמך הזכרת בפעם הקודמת, אתה לא מכיר את זה מספיק, שזה לא בדיוק המודל למה שקורה בפועל. אבל אני אומר, גם אם אני לוקח את רשת הנוירונים כאיזשהו מודל, זה לא אומר שמה שיש במוח זה רשת של כך וכך נוירונים, וממש מה שאתה עושה במחשב זה הפרויקט של כחול עמוק, מה שנקרא, יש פרויקט כזה שיש איזה ויכוח נורא גדול, האם לנסות ולייצר מוח מלאכותי אחד לאחד. זאת אומרת, עם כל הנוירונים לבנות את כל מיליארדי הנוירונים שיש לנו בראש, ולייצר מחשב עם מוח שלם, זאת אומרת, עם כל הנוירונים, אבל כמובן דיגיטלית, זאת אומרת...
סימולציה של מוח.
כן, כן, סימולציה. עכשיו זה מאוד יקר, מאוד כבד, מאוד גדול, ולכן יש ויכוח גדול עד היום אם לעשות או לא לעשות, לא יודע איפה זה עומד היום. אני הייתי בעניין הזה לפני כמה שנים, אז אני יודע שהתנהל ויכוח סוער, לא יודע איפה זה עומד עכשיו. אני יודע שעידן סגב בירושלים שותף לעניין הזה, נלהב לעניין הזה, שקרים מסתייגים, גם טוענים שזה לא כל כך יעזור, זה לא... זה, בדיוק זה, זה נוגע בשאלה האם באמת הדבר הזה יסמלץ מוח או לא. זו שאלה, אפילו אם הוא ימלא ו... טוב, זה עצמו, אני חושב, מסקנה חשובה, כי אם הוא לא מסמלץ מוח זה גם מסקנה. זה עדיין, זה גם מסקנה. אז המידול הזה לא נכון, זה גם מסקנה. כי בסך הכל היום יש צורה למדל את המוח גם. זאת
אומרת,
משהו כזה. נגיד, או אפילו לא, או אפילו רשת הנוירונים שלנו לא באמת עובדת כמו שאנחנו מתארים לעצמנו רשת נוירונים. יכול להיות שיש שם עוד איזה שהם תהליכים שהם כן אינסופיים, אני לא יודע. תהליכים הפיזיולוגיים שלנו.
פיזיקליים
שהם אינסופיים? כל מיני יש שם. מה זאת אומרת, תלוי כמה זמן, לוקח לך לעשות את החישוב. אבל באופן עקרוני, ברשת סופית, כשיש לך אינסוף זמן, אתה יכול לעשות אינסוף חישובים. זאת אומרת, בסופו של דבר. נכון שבאדם יש משך חיים מוגבל, ובסופו של דבר הכל יהיה סופי, אבל הרשת ביסודה יכולה להיות רשת אינסופית במהות. זאת רשת אינסופית שאתה לא יכול לנצל את כולה. זה שמשהו סופי, אתה צריך לקחת בחשבון גם את ציר הזמן. אתה לא אומר שיש לו רק מספר סופי של דברים שהוא יכול לעשות. בכל אופן, אז אוקיי, אז הטענה בעצם שאנחנו איכשהו משחקים בין הכללים, בין הפוזיטיביזם לבין הקזואיזם. אני רוצה קצת להסתכל על זה אולי מזווית אחרת, ככה איזשהו... שני פסקי זמן אני אעשה, ואז אני אחזור עוד פעם אחת ללולאות ולחשיבה לוגית קצת, ולזה אני פחות או יותר אסיים את הנושא הזה. פסק זמן הראשון אני רוצה לדבר קצת על ה... במובן מסוים ביטוי אגדי של, של התפיסה הזאת של התורה, התפיסה הלא פוזיטיביסטית של התורה, וזה בעצם ההסתכלות על התורה כאיזשהו... סוג, איזושהי שירה, כן, הרי כתוב בספר דברים, שאתם רוצים בעצם הבאתי פה דפים, יש פה, זה צד אחד אגב, יצא לי על דפי טיוטה, אז התפסתי את זה בשני עמודים שונים, עמודים מהצד, זה העמוד השני. זה עמוד השני וזה עמוד הראשון, אז תתחלפו.
אלגוריתם יהיה לחלוקה של דפים.
מה?
זה אלגוריתם יהיה לחלוקה של דפים. אתה מתחיל משתי קצוות ו...
אין כן המתערבבים, אתה כבר לא יודע איזה דף שייך לאיפה. אני מוכן שיש פה גם טיוטות מאחור. טוב, בעצם ההבחנה בין... זאת אומרת, החלק ה... הרבה פעמים תולים את הקוטב הפוזיטיביסטי והלא פוזיטיביסטי של התורה בתורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה שבעל פה, כן, דברי חכמים כמסמרות נטועים עלי נהר, כמו שהגמרא בחגיגה אומרת, זאת אומרת, זה משהו חי, משהו צומח, זה משהו יותר, פחות מקובע. תורה שבכתב זה משהו מאוד מקובע, ככה בדרך כלל מתארים את הדברים האלה. אין לזה שחר בעיניי. הדבר היחידי שמקובע בתורה שבכתב זה רק הנוסח. חוץ מזה היא הרי לא אומרת כלום. זאת אומרת, מה התורה שבכתב אומרת? זה אומרת שום דבר שאתה לא נותן לפירושים. הפירושים שלו זה התורה שבעל פה. אין משהו שהתורה שבכתב אומרת כל עוד לא פירשת אותה. כמעט ואין.
בגלל שזאת שיטת תירוש שמקובלת, אם היה אפשר לפרש, כלומר, אם היו יוצאים מתוך נקודת הנחה שמבינים את זה לפי הפשט, אז היו כמה דברים.
פשט שם היה, היו כמה, יש גם היום כמה דברים שכתובים בפשט, אבל זה מיעוט זניח. זה מה שנקרא הלכות שהצדוקים מודים בהם. דברים שהצדוקים מודים בהם.
פחות
בודדות ממש.
לא צריך להיות דברים שהצדוקים מודים בהם לגבי הרבנים. צריך להיות כל מה שמשותף לכל הזרמים הקראיים והצדוקים שהיו לאורך הדורות. נראה לי קודם, בהנחה שהם לא הושפעו אחד מהשני. נראה לי קודקס לא זניח.
אני לא בטוח, לא בטוח. בכל אופן, ביחס להלכה שבידינו, זה זניח לגמרי. הלכה דאורייתא, לא הלכה דרבנן, זה ברור שזה לא קשור לתורה. הלכה דאורייתא, זה זניח.
כללי הדברים,
זה שיש שבת. שבת בתורה, אוקיי, אבל מה שבת אומרת? זה בדיוק הנקודה, זה אמירות נורא כלליות. מה שבת אומרת? אז בכל אופן, אבל זה ביטוי למתח הזה בין המקובל לבין הפורח. תולים את זה, אני אומר בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, אני ממש לא מסכים. זה מעניין כי בהקשר, דיברתי על זה פעם, זה דף שפשוט פעם הכנתי לאיזה שיעור שנתתי לקראת פורים. ובפורים הטענה שלי הייתה שפורים הוא איזשהו סוג של תפר בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה, גם היסטורית וגם הלכתית. תראו את הגמרא במגילה בדף ז', שלחה להם אסתר לחכמים, כתבוני לדורות. שלחו לה, הלא כתבתי לך שלישים, שלישים ולא ריבעים, עד שמצאו לו מקרא כתוב בתורה, כתוב זאת זיכרון בספר, כתוב זאת מה שכתוב כאן. ומשנה תורה זיכרון מה שכתוב בנביאים, כאן משנה תורה זיכרון מה שכתוב בנביאים, בספר מה שכתוב במגילה. בסדר? בכל אופן, מה זה, מה שלחה אסתר לחכמים כתבוני לדורות? מה זה נקרא כתבוני לדורות? מה היא ביקשה? יש תורה שבכתב ויש תורה שבעל פה. תורה שבכתב מותר וצריך לכתוב, ותורה שבעל פה אסור לכתוב. הגמרא בגיטין אומרת, דברים שבכתב אתה רשאי לאומרם על פה, ודברים שבעל פה אתה רשאי לכותבם. יש הרבה את הגמרא הזאת פה איפשהו. לא משנה. באופן הגמרא אומרת שמה שדברים שבכתב אתה רשאי לאומרם על פה, דברים שבעל פה אתה רשאי לכותבם. מה זה אומר?
גיטין,
סבא. כן, מופיע אצלכם?
כן.
אוקיי. כן, בדיוק. דרש רבי דובה נחמני מתורגמן הידי רבי שמעון בן לקיש. כתיב כתוב לך את הדברים האלה, הוא כתיב כי על פי הדברים האלה. הכיצד? דברים שבכתב יהיה אתה רשאי לאומרן על פה, דברים שבעל פה יהיה אתה רשאי לאומרן בכתב. דבר רבי ישמעאל תנא אלה אתה כותב, יהיה אתה כותב הלכות. רש"י אומר, דברים שאמרתי לך בכתב יהיה אתה רשאי לאומרן למוסרן לישראל על פה, דברים שבעל פה יהיה אתה רשאי לכותבן, מכאן אתה למד שהתלמוד לא ניתן לכתוב, אלא מפני שהתורה משתכחת. כן, זה עת לעשות לשם הפרו תורתך, שרבי החליט לכתוב את המשנה, בגלל שעמדו לשכוח את זה. אז, אבל איך מבינים את העיקרון הזה שאסור לכתוב את התורה שבעל פה, ואסור לומר בעל פה את התורה שבכתב? התחלתי עם הכתבוני לדורות של אסתר. אסתר בעצם מבקשת להסתפח לתורה שבכתב. לכן היא אומרת, כתבוני לדורות, זאת אומרת, תפקו גם אותי לחלק מהתורה שבכתב. תכתבו את מגילת אסתר, תכניסו אותה לתנך. זה הכוונה, שזה לא יהיה תורה שבעל פה, זה יהיה תורה שבכתב. אם אתם מסתכלים על זה היסטורית, אז אסתר נמצאת בתפר בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. נכון, סוף גלות בית ראשון, תחילת בית שני, שזה בדיוק סוף עידן התורה שבכתב, סוף עידן התנ"ך. הנביאים האחרונים עוד ישבו בכנסת הגדולה, אבל זה היה סוף הדרך, ואז התחיל עידן התורה שבעל פה. אז אסתר גם היסטורית נמצאת על התפר, בין תורה שבכתב ובין תורה שבעל פה. ולכן אסתר בעצם מנסה להיחס בקרנות המזבח ולהגיד, כתבוני לדורות, זאת אומרת, תשאירו אותי עדיין, אני עדיין שייכת לתורה שבכתב. ואז חכמים עונים לה, כן או לא, ככה יש כל מיני התלבטויות. עוד מעט נגיע להתלבטויות האלה, אבל קודם כל אני אמשיך רגע את ההקדמה הזאת. אז לגבי תורה שבכתב ותורה שבעל פה יש שני כללים. דברים שבכתב יהיה אתה רשאי לאומרם על פה, ודברים שבעל פה יהיה אתה רשאי לכותבם. שהדברים שבכתב יהיה אתה רשאי לאומרם על פה, אז רש"י אמר לנו, כן? למה? זאת אומרת, לא, סליחה, רש"י לא, רש"י אומר את ההפך. אלא דברים שבכתב יהיה אתה רשאי לאומרם על פה, זה כדי שלא תתבלבל. איך אני יודע את זה? תסתכלו בטור, אורח חיים סימן מ"ט, מה שקוראים פרשת התמיד על פה, וכן פסוקי דזמרה, אבל גם דקיים על הדברים שבכתב היא אתה רשאי לומרם על פה, כתב דודי הרב רבי חיים, כן, זה האח של הראש, כל דבר שרגיל ושגור בפי כל, אין בו משום דברים שבכתב היא אתה רשאי לומרם על פה. למה? כי אין חשש שתתבלבל. אז הוא מבין שדברים שבכתב היא אתה רשאי לומרם על פה, זה כדי שלא תיתה. תקרא מתוך הכתב. אדוני אבי הרוזל היה אומר, לא אומרים על דברים שבכתב היא אתה רשאי לומרם על פה, אלא להוציא אחרים ידי חובתם. אבל כל אחד לעצמו שרי, ולכן נוהגים באשכנז, כשמגיע ש"ס לפסוקים שבתפילה, יגון מי כמוך בכלים השם, השם ימלוך לעולם ועד, שהוא והקהל אומרים אותו כל אחד ואחד בפני עצמו. בסדר, יש פה ויכוח על הפסוקים שבתפילה, אם מותר להגיד את זה בעל פה, צריך להגיד את זה מתוך הסידור. אז הוא אומר שדברים שהם שגורים בפי כולם, אתה יכול להגיד גם בעל פה, למרות שזה פסוקים, דברים שבכתב יתר השם אמרם על פה, אבל פה אין חשש שתתבלבל. זאת אומרת, הוא תופס שהסיבה למה לא אומרים בעל פה דברים שבכתב, זה החשש של הבלבול. לפי זה, זה כמובן מעורר ביתר שאת את השאלה, אז למה לא כותבים דברים שבעל פה? כלל ההפוך. ביותר הגיוני, דברים שבעל פה ישתקעו. להפך, תכתוב אותם, ואז הם לא ישתקעו, נהדר. אז באמת רבי, בגלל שהוא ראה שהדברים עומדים להשתקח, אז הוא תיקן תקנה, עת לעשות להשם, והוא החליט לכתוב את זה. אבל למה מראש נאסר לכתוב את זה? מה הרע בזה? זה הסבר המקובל לזה, אני לא זוכר, יצחק רוטנר מדבר על זה, אני, עד כמה שאני זוכר, אבל זה, אני לא חושב שהוא ימציא את זה, זה ההסבר המקובל. לא כותבים דברים שבעל פה כדי לא לקבע אותם. זאת אומרת, ברגע שאנחנו נכתוב דברים שבעל פה, אז התורה שבעל פה תהפוך להיות עוד סוג של תורה שבכתב. בעצם משהו שהוא מחייב, שאי אפשר לסטות ממנו, שאי אפשר לפרש אותו, שהוא לא, הוא לא בידינו. עכשיו, עוד פעם, גם על הדבר הזה צריך להבין שהרי גם התורה שבכתב אנחנו מפרשים, ויש מחלוקות גדולות בין פרשנים על פסוקים וכו', והיא כתובה. אז מה הבעיה? הכתיבה לא מונעת את האפשרות להתווכח ולפרש וכו'. מתברר שבכל זאת כן, במובן מסוים. העובדה היא שהיום, כשהמון דברים כתובים, באמת אנשים פחות מרשים לעצמם לחלוק על מה שכתוב. זאת אומרת, זה כבר כתוב, ברגע זה כבר כתוב, זה מחייב. עדיין יש מקום לפרשנויות שונות, גם בגמרא וגם בראשונים וגם באחרונים, אבל ככל שהדברים יותר כתובים וכל דבר כתוב הרי אצלנו הוא קדוש, אז הוא מונע את האפשרות של תורה שבעל פה להתפתח. ולכן אסרו לכתוב, זאת הטענה.
כן, הטענה היא שמחלוקת על מה שכתוב, לא רק מחלוקת במה שכתוב.
מה?
תורה שבעל פה אנחנו מחלקים במה שכתוב, מחלקים על זה, מתורה שבכתב זאת. תורה שבעל פה אם היא הייתה נכתבת, אז גם היינו נחלקים כמו שהיה בגמרא, אנחנו נחלקים על מה שכתוב בגמרא, לא על הגמרא עצמה.
לא חולקים על הגמרא, אלא חולקים מה הגמרא אומרת. חולקים בינינו לבין עצמנו מה הגמרא אומרת.
זה הבדל, תורה שבכתב, אבל יש דבר נכתב, אז יותר קשה לחלוק עליו, כאילו.
נכון, אבל היום אנחנו לא חולקים לא על הגמרא ולא על התורה. לא חולקים על התורה זה ברגע שאתה יכול לפרש אותה כמו שאתה עושה, אין כל כך משמעות לחלוק על התורה. זאת אומרת, זה כמעט לא מגבלה. אבל בגמרא זה יותר מגבלה. זאת אומרת, שבגמרא אנחנו פחות יכולים לשחק. יש עדיין דרגות חופש, זה מחזיר אותנו כל, למה שדיברתי קודם, כן, על המתח הזה בין הכללים, המסגרת, לבין זה שאני מרגיש שבמקום מסוים לא נכון לעבוד עם הכללים. אז גם מבחינה זאת, הגמרא זה איזשהו אוסף של כללים. לא כתוב שם כללים, אבל לא בהכרח. אבל זה כן איזשהו אוסף של כללים שאתה כל הזמן מתלבט עד כמה ללכת עם מה שכתוב שם, או שבמקרים מסוימים אתה מבין שזה לא נכון לעבוד ככה, וגם הגמרא לא התכוונה לזה, לא לחוק על הגמרא. גם הגמרא עצמה לא התכוונה בעצם שניישם את הדברים במקרה שלפנינו. בכל אופן, אז הטענה היא שיש פה איזשהו אופי שלא ניתן לסגור אותו. כי אם התפיסה של חז"ל את ההלכה הייתה פוזיטיביסטית, או של התורה, לא משנה, אז לא היה שום בעיה לכתוב את התורה שבעל פה. מה הבעיה? להפך, תכתוב. אני עושה את זה כללים, הכל יהיה מדויק, לא נשכח. הכל מסודר. אלא היה ברור שאם אתה תכתוב, אתה תדפוק את המערכת. למה? כי כשאתה תכתוב, אז יהיה פה איזשהו סט של כללים, או דוגמאות מחייבות, או איך לא נקרא לזה, וזה יקבע אותנו. ואז מה אם זה יקבע אותנו? זה מה שחז"ל רוצים, שאנחנו נעשה את מה שהם אומרים. נכון, אבל מה שאנחנו נחשוב שהם אומרים, זה לא בהכרח מה שהם אמרו. את חז"ל, כשהם לא רוצים לקבע את הדברים, זה בגלל שהם חושבים שאפילו מה שהם עצמם אומרים, לא, אי אפשר לנסח אותו בצורה של סשר כללים כזה. הם לא יכולים להעביר לנו את הדברים בצורה כזאת. אנחנו נטעה אם הם ייתנו לנו את זה בצורה של כללים. ודיברנו כבר על הדוגמאות האלה של הרב קמא, בהתחלה שם הצד השווה, על הקידושין, על המדים מן הכללות וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, לחז"ל יש אמון מוגבל למדי בכללים. חז"ל מעדיפים של מסע ומתן, מקרים, לתת לי איזושהי צורת חשיבה, איזושהי צורת הסתכלות, ולסמוך על זה שאני אשם את זה נכון. זה, אני חושב שזה יותר קרוב לתפיסה שלהם. אז אם זה ההבדל בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה, הדבר המקובע מול הדבר שאמור להתפתח, להיות דינמי, אז עוד יותר ברור, אני חוזר לאסתר, שאסתר מבקשת כתבוני לדורות, היא מתכוונת את מגילת אסתר, תכניסו לתורה שבכתב. תכניסו אותה לתנך. אני לא רוצה שזה יהיה תורה שבעל פה, אני לא רוצה שזה כבר יהיה שייך לבית שני. התורה שבכתב הכוונה, התורה שכתובה. וכשחזל אגב עונים לה, אז... שלחו לה, אבל לא כתבתי לך שלישים, שלישים ולא ריבעים. לא רצו לכתוב. הם רצו להשאיר את התורה שבעל פה. עד שמצאו לו מקרא כתוב בתורה, כתוב זאת זיכרון בספר, מצאו איזושהי דרשה וכו', ולכאורה נענו לה. אבל האמת שהם לא ממש נענו לה. למה? לא עובד פה לפי הסדר, אבל תסתכלו בגמרא במגילה, דף י"ט עמוד א'. יש לכם? אולי זה כבר בעמוד השני, לא בסדר. אז הגמרא אומרת ככה, ואמר רבי חלבו, אמר חמא בר גוריא, אמר רב, מגילה נקראת ספר ונקראת איגרת. נקראת ספר שאם תפרה בחוטי פשתן פסולה. נקראת איגרת שאם יטיל בה שלושה חוטי גידין כשרה. מה רב נחמן מבקש שהוא משולשים? אז בעצם הדינים של המגילה, של הספר של המגילה, הם דינים שהם לא זהים לגמרי לדיני ספר. יש דברים שזה דומה לדיני הספר ויש דברים שלא. ככה הרמב״ם למשל כותב ללכות מגילה, תראו את המקור הבא. המגילה צריכה תפירה עד שיהיו כל אורותיה מגילה אחת, ואינה נתפרת אלא בגידין כספר תורה. ואם תפרה שלא בגידין פסולה, ואינו צריך לתפור את כל היריעה בגידין כספר תורה, אלא אפילו תפר בגידין שלוש תפירות בקצה היריעה, ושלוש באמצעה, ושלוש בקצה השני, כשרה, מפני שנקראת איגרת. כל דברי איגרת הזאת כתוב במגילה. במגילה נקראת איגרת. מה פירוש איגרת? איגרת זה להבדיל מספר. מה ההבדל בין איגרת לספר? איגרת זה מכתב שאני כותב למישהו, הוא קרא את זה, וכשהוא אמר לקרוא, הוא זורק לפח. נכון? ספר, אני שם על המדף. ספר נשאר תמיד. אני חוזר אליו כל הזמן. ספר זה לא משהו שמעביר לי מידע וזורקים אותו לפח. לכן איגרת זה תורה שבעל פה. אתה אני צריך להעביר את זה למישהו, אז אני כותב לו ושולח לו את זה, אבל הכתיבה היא לא בשביל להפוך את זה לתורה שבכתב, אלא פשוט כדי שזה יעבור את המרחק ממני אליו. זה הכל, זה רק מדיום, כמו טלפון. אם אני אומר את זה בטלפון, זה לא תורה שבכתב. המכתב זה הטלפון של אז, לא היה להם טלפון. אוקיי? אז לכן איגרת, אני קורא, ואני זורק לפח. אז לכן, מגילת אסתר נקראת ספר ונקראת איגרת. גם נקראת ספר ונקראת איגרת זה בשתי משמעויות. היא נקראת ספר ונקראת איגרת, אבל היא גם נקראת. כשקוראים אותה, קוראים אותה כספר וקוראים אותה כאיגרת. נעיר על זה. אז רואים פה שיש לה איזשהו מעמד ביניים. זאת אומרת, אסתר שלחה כתבוני לדורות, היא רצתה שזה יהיה תורה שבכתב. חכמים לא נענו לה לגמרי. אלא יש דברים שזה יהיה כמו ספר, יש דברים שזה יהיה כמו איגרת. זה איזשהו מצב ביניים.
ואף על פי כן, היא יוצאת בתנ"ך.
כן, נכון, אמרתי. בסופו של דבר מצאו, הגמרא אומרת, מצאו כתוב ודרשו אותו והכניסו את זה לתנ"ך, אבל השאירו בזה מימדים של תורה שבעל פה. זאת אומרת, זה איזשהו מצב ביניים בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה. דוגמה נוספת להלכה כזאת, חסרות למשל לא פוסלות את המגילה. במגילה יכול להיות 50 פלוס אפסילון אחוז מהטקסט, והמגילה קשרה. לא מצאנו דבר כזה בשום הלכות ספר, בספר תורה, אין דבר כזה. כל עוד חסרה, כל שיבוש פוסל את הספר. למה? מצד שני, כשקוראים את המגילה צריך לדקדק כמו שקוראים בספר תורה, צריך לדקדק לגמרי. לשמוע כל מילה, לדקדק לגמרי, אבל את המגילה יכולה להיות כתובה חלקית. אז מה, איך להבין את זה? הטענה היא שהתוכן של המגילה הוא תורה. אבל המגילה בעצמה היא לא ספר, או לא לגמרי ספר. זה עוד שארית, גם תבינו מה הרעיון גם. למה לקבוע הלכה כזאת? זה הרי מוזר. אתה כבר אומר לכתוב את המגילה. תבוא ספר, כמו בן אדם. 50% מהאותיות או מהמילים חסרות. מה פתאום להכשיר דבר כזה? איזה מין היגיון יש בזה? ברור לי שהם כתבו את זה בדווקא. זה דין שנאמר כדי להראות לנו שמגילת אסתר היא לא ספר. או לא לגמרי ספר. כותבים אותה על קלף, עם גידים, הכל, אבל זה לא לגמרי. 50% יכול להיות חסר. אבל לשמוע צריך לשמוע הכל. כי הטקסט בעצמו הוא טקסט של, של תורה. אבל הספר שבזה, זה תורה שבעל פה, זה לא חייב להיות ספר. את הספר שבזה הוא לא לגמרי ספר. קצת ספר, קצת איגר. בכל שאר המגילות זאת שאלה אם בכלל יש בהן דינים, כי מה יש במגילות האחרות?
הם לא ב-24 הספרים.
לא, כן, אבל בקריאה שלהם, כי אתה קורא אותם בציבור. איזה קריאה יש? מה, מגילת איכה? לא, זה קריאות של מנהג, זה לא...
למשל מגילת רות, אם היא באמת במגילה.
זה מנהג, זה מנהג. זאת אומרת, אני חושב שהדין, הדין של מגילה, אני חושב שהוא בעיקר במגילת אסתר.
כן. ספרדים לא קוראים
מגילה.
ספרדים לא קוראים
מגילה. לא, הדין הוא שאם אתה קורא את זה מתוך מגילה של קלף,
שיטת הגרא, שיטת הגרא שצריך את הכל לקרוא מתוך מגילה, ואז גם מברכי, אבל בסופו של דבר זה מנהג. מגילת אסתר זה מגילה היחידה שהיא ממש דין, זאת אומרת, דיני ספר. נפקא מינה שאתה לא תצא ידי חובה, כל השאר, אין ספר, לא ספר, זה דווקא מילה לגניזה, לא יודע. אבל זה...
אם לא שמעת, אם לא שמעת עוד אחת או מילה אחת, יש את זה רק במילת אסתר, אין לנו מילה.
כן, לא ברות, לא באיכה, לא בשום מקום. אין דין קריאה כזה. אז זה דוגמה נוספת. מגילה נקראת בכל לשון, למשל. עכשיו, בכל שפה, אפשר לתרגם את המגילה לאנגלית ולקרוא אותה באנגלית, עושים ידי חובה. מגילה נקראת בכל לשון. אז עוד פעם, למה? כי לא הנוסח מקודש, אלא התוכן מקודש. הנוסח בעברית, בלשון הקודש, הוא לא מקודש. תרגם את התוכן הזה. הקדושה היא קדושה של התוכן. עכשיו, זה ההבדל בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. בתורה שבעל פה הקדושה היא קדושה של התוכן. זאת אומרת, ההלכות עצמן, או התוכן של התורה שבעל פה, הוא הקדוש. הספר בעצמו, הגמרא, היא לא ספר קדוש.
למה קריאת שמע אפשר...
לא תומך מזה אפילו מ...
קריאת שמע, למה אפשר לתרגם? כאילו, אתה אומר שזה קדושת הנוסח. בקריאת שמע.
תורה שבכתב, אבל קריאת שמע זה לא קריאה בתורה. קריאת שמע זה ייחוד השם. קבלת עול מלכות שמיים. את קבלת עול מלכות שמיים תעשה באנגלית, מה זה משנה? העיקר שאתה מקבל עול מלכות שמיים. קריאה בתורה, זה לקרוא את התורה. אז היא נקראת בכל לשון, ויש עוד, במגילה יש לימוד מיוחד שהיא צריכה סרטוט, המגילה. גמרא בגיטין בדף זין, כן? יש גמרא אומרת שמה, הוא בבואה לפני המלך, אמר עם הספר, כן, יש לי מחשבתו הרעה וכולי, אמרה מבעי אלה, צריכה להיות של אסתר. אמר רבי יוחנן, אמרה לא, יאמר בפה מה שכתוב בספר. דברי שלום ואמת, אמר רבי תמחו, אמר רבי לה, אמר רבי אסי, מלמד שצריכה סרטוט כאמיתה של תורה. מגילת אסתר צריכה סרטוט כאמיתה של תורה, כמו ספר תורה, בסדר? אז פה, קודם כל צריך, אבל לימוד מפסוק ללמד שאת מגילת אסתר צריך לסרטט כמו ספר תורה. זה לא טריוויאלי. אתם רואים עוד פעם, שדיני ספר לא נאמרים אוטומטית על מגילת אסתר. כל דבר צריך מקור. באופן עקרוני זה לא היה חייב להיות הדין במגילת אסתר. יותר מזה, רב חיים והרב מבריסק, על זה בישיבות מתעסקים הרבה עם דין סרטוט, זה סוגיה חביבה בישיבות. רב חיים והרב מבריסק והבן שלו כתבו יסוד דומה, מה זה צריכה סרטוט כאמיתה של תורה. סרטוט כספר תורה, מה זה כאמיתה של תורה. הטענה היא שסרטוט זה דין בתוכן ולא דין בספר. עכשיו מזה כל מיני ראיות, יש סתירות בין סוגיות, בין סרטוט, אני נכנס עכשיו לכל הפרטים, אבל סרטוט הוא דין בתוכן. זה לתת איזשהו כבוד לתוכן, שיהיה ישר, אתה עושה סרטוט, כלל טוב, וזה לא דין בספר, בניגוד למה שהיינו אומרים בדרך כלל. וזה מה שרב חיים מדייק מלשון הגמרא פה, שצריכה סרטוט כאמיתה של תורה, האמת שכתובה בתוך התורה, התוכן של התורה, לא כספר תורה. ויש לזה כל מיני השלכות, אני לא נכנס לזה עכשיו, אבל עוד פעם אנחנו רואים פה שמגילת אסתר במהות היא יותר התוכן הוא התורה ולא הספר עצמו, זאת אומרת, זו תורה שבעל פה ולא תורה שבכתב. אותו דבר במגילה בדף זין, הגמרא אומר, חכמים התלבטו שם אם מגילת אסתר מטמאת את הידיים. אתם יודעים, כשמנסים בז'רגון התלמודי, כשמנסים להגיד שמשהו ספר קודש, אומרים שהוא מטמא את הידיים. זאת אומרת, ההשלכה ההלכתית של העובדה שזה ספר קודש, זה שהוא מטמא את הידיים. אז לא אומרים הדבר הזה הוא קדוש והדבר הזה הוא לא קדוש. הדבר הזה מטמא את הידיים, הדבר הזה לא מטמא את הידיים. זה הלכה דרבנן, למשל שישימו את זה בין העכברים וכולי, לא משנה. יש לזה כל מיני סיבות דרבנניות שגזרו שזה מטמא את הידיים. אבל אז הגמרא שם מתלבטת אם אסתר מטמאת את הידיים. למימרא דסבר שמואל, אסתר לאו ברוח הקודש נאמרה. זאת אומרת, היא לא מטמאת את הידיים, זאת אומרת, היא לא ספר קודש, במילים אחרות, אז כנראה שהוא סובר שהיא לא נאמרה ברוח הקודש. אסתר, כי אם זה ברוח הקודש, זה אחד מספרי התנ״ך. זה אמור לטמא את הידיים. אז הוא אומר, והאמר שמואל, זה אותו שמואל, כן? אסתר ברוח הקודש נאמרה. זאת אומרת, נאמרה לקרות ולא נאמרה לכתוב. מה זה? הנוסח נאמר, אבל הכתיבה של זה, זה תורה שבעל פה. הכתיבה של זה על הספר, זה לא נאמר מהשמיים שצריך לכתוב. אז זה שהנוסח הוא מקודש כאילו נאמר ברוח הקודש, זה נכון. אבל בשביל שהספר יקבל קדושה, ספר עצמו יהיה ספר קודש, הגמרא גם כן, זה נוסח מקודש, זה תוכן מקודש. אבל הספר שבו כתוב התוכן הזה הוא לא חפצה של קדושה. אז במגילת אסתר, במובן הזה זה כמו גמרא. זאת אומרת, הנוסח שכתוב שם הוא נוסח מקודש, נאמר ברוח הקודש. אבל הספר לא מטמא את הידיים. אז בכל המקומות האלה בעצם רואים שהמגילת אסתר נמצאת איפשהו בתווך בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה. אז זה גם במובן ההיסטורי, שזה סוף גלות בית ראשון, תחילת בית שני, שזה סוף תורה שבעל פה ותחילת, סוף תורה שבכתב ותחילת בית שבעל פה, וגם במובן ההלכתי אנחנו רואים ביטוי לעניין הזה שמגילת אסתר, אמנם אסתר מבקשת כתבוני לדורות, אבל היא לא נעמתה לגמרי. לא לגמרי הסכימו לבקשה שלה. אז כתבו, אבל איגרת ספר ממשהו כזה, משהו באמצע. נדמה לי שאפשר, טוב, זה נושא לפני עצמו, אבל אפשר לראות את זה, נדמה לי שגם מופיע בדפים אצלכם, נכון? יש שם בשו"ת מערי מינץ, יש לכם? מופיע, נכון? בשו"ת מערי מינץ, אנחנו יודעים שיש בפורים, יש כל מיני הלכות נורא משונות שאפשר להתחפש נגיד עם כלאיים דרבנן. אפשר לשים כלאיים דרבנן. או בחורים שהזיקו בשמחת פורים, אז הם פטורים. ששם זה כנראה בכל שמחה, הזק מתוך שמחה, זה גמרא לבבא קמא, אבל נראה איכשהו שזה מופיע כדין שהוא רלוונטי לפורים. אז תראו, עוד נמצא בתשובה שכתב רבנו טוביה בשם ריבה, שכל מאכל שחוטפין הבחורים משום שמחת פורים, אפילו שלא ברשות, משעת מקרא מגילה עד סוף סעודת פורים, שהם בית לילות ויום אחד, אין בהם משום גזל, ואין להזמינם לבית דין על ככה, ובלבד שלא יעשו שלא כהוגן על פי טובי העיר. כאילו, שיקבעו איזה שהם כללים, שלא בן אדם יגזול את כל ביתו של חברו בתואנה הזאת שבפורים אין גזל. אבל תחת איזשהו פיקוח מסוים, אתה יכול לגזול בפורים. אמירה די מרחיקת לכת. הרי שכתב שבזמן הנזכר אין בו משום גזל, אבל קודם לכן, וכן אחר כן אין בו משום גזל, ועובר לא תגזול. מכל מקום בזמנו, משום שמחת פורים, לא יקרה גזל, כיוון שאינו עושה על מנת לגזול ולהרוויח, אלא משום שמחת פורים. מין, אינו מתכוון, מה המלאכה שנצר על הגופה בגזל? מה, איזה מין נימוק זה? החינם מן אדון דידן לא שנה, כיוון שאינו מכוון לניאוף, אלא לשמחת פורים, מדובר שם על כלי גבר. האם מותר לאישה להתחפש בכלי גבר? איסור דאורייתא, לא יהיה כלי גבר על אישה. אז הוא אומר, החינם בעניין שלנו, כיוון שלא מכוון לניאוף, אלא לשמחת פורים, וכמו שלא עשו גדר התם לעניין גזלה, כיוון שלא נוהג כי אם בית לילות ביום אחד, הוא הדינמי אחא, לגזל והעריות יצר אחד להם. ואין להאריך בדרוש זה, אחר שכבר בערו אבי חוזה, איש כלבבי משבט לוי. אבא שלו כנראה, לא יודע. אבל הטענה שלו זה שכמו...
בחג יש שמחה מדאורייתא. גם שם מותר לגנוב.
מה?
הרי שמחת פורים
הוא
אומר...
חג סוכות.
כן.
אני לא ראיתי דבר כזה.
אז שמחת פורים הוא מתיר לי.
לא, זה השאלה. זה השאלה. איפה מצאנו שכליים דרבנן או כלי גבר על אישה, אפשר לשים איסור דאורייתא אפילו כלי גבר על אישה. זאת אומרת, לא מתכוונים, אז אולי זה רק איסור דרבנן, ופה לא קבעו את הגדר. יש כאלה אגב שאומרים ממש אפילו איסור דאורייתא אפשר לעבור. מה הפשר העניין הזה? כן, הבח מקשה עליו.
כל איסור דאורייתא
שינהגו
באיזה מקום
באחרות. לא חושב שראיתי ניסוח של כל איסור דאורייתא, אבל תחפושות או דברים שנוהגים לעשות והם כרוכים מקובלים להיות כרוכים באיסור, אז יש כאלה שאיתו. הנה הבך, תראו, יש לתת לב על מה שנוהגים בפורים לשנות בגדיהם מאיש לאישה ומאישה לאיש, ואין מוחה. ולפי מה שכתבתי בדברים עשויים לנוי ולקישוט, אסור לדברי הכל, להתכוון כדי להידמות. כבר השיב הרי מינץ, כן, זה מה שקראנו עכשיו, על זה כמבואר בתשובתו, אמר כבר שאין לו סכן עליהם שום שיחת פורים, אין בו איסור, ודמי להעברה צער בית השכי והערבה, כדי שלא להצטער, ואתה עושה את זה למטרות אחרות. ונראה לפי עניותי, לפי עניות דעתי, לדבריו בזה דחויים, אמא, ממה שכתב הרמי מינץ, כן, והעירי. לעד ידעיו במשתאות של חתן וקלה היא כאיסור. על מה? דאף מה שעושה משום שמחת מצווה, אינו דומה לעושה כדי להינתן מן הצער. בקיצור, יש לו כל מיני קושיות על זה, מה שמשנים בגדיהם, בפורים וכולי, הוא ממשיך את כל הקושיות. בקיצור, זה לא מסתדר עם גדרי ההלכה, בתפיסה הפשוטה. הרמ"א, ראיתם את הרמ"א שם, אחרי הבך, הוא מביא את זה להלכה. מה שנהגו ללבוש פרצופים בפורים, וגבר לובש שמלת אישה ואישה כלי גבר, אין איסור בדבר, מאחר שאין מכוונים אלא לשמחה בעלמא, וכן בלבישת כלאיים דרבנן. ויש אומרים דאסור, אבל המנהג כסברה ראשונה. וכן בני אדם החוטפים זה מזה דרך שמחה, אין בזה משום לא תגזול, ונהגו כך, ובגלל שלא עשו דבר שלא כהוגן, כן, זה המעריך מינץ. זה מביא את זה להלכה. יביע עומר, גם הרב עובדיה מעריך בעניין הזה. בכל אופן, מה הפשר העניין הזה? אני חושב שיש פה משהו שהוא מעבר לדיון הזה של האם לעשות משהו מטעם אחר, בגלל שמחה ולא בכוונת עבירה, זה כשלעצמו לא מתיר, בטח לא מדרבנן. למה יתירו? כי יש בפורים משהו שיש עניין לעבור עבירות בפורים, לדעתי. זה מה שעומד מאחורי היתרים האלה. עכשיו, לא רוצים להגזים, אז אומרים עבירות דרבנן, פרצופים דרבנן, לא מתכוון, כל מיני דברים מנסו לזה, אבל בעצם הטענה היא שצריך איזשהו לשבור קצת את לשבור את הכללים בפורים, לעבור עבירות. חייב אין איש לי לסוני, אתה יודע, ונעבור אמן, לבאוף מודריי, גם על זה שאלו כולם, מה פתאום, איפה מצאנו דבר כזה, לעשות את המשתכר, לא יודע, עוד פעם, עד כמה שיש בזה ממש איסור, או רק במקום שהוא מורה הוראה, או שעובד בבית המקדש, זה ממש אסור. אבל סתם להשתכר, אבל הרבה פוסקים מתייחסים לזה ממש כאיסור. שזה לא לאבד את הדעת שלך, כן, איפה מצאנו דבר כזה? הטענה היא שבפורים יש איזשהו עניין לשבור כללים. אני חושב שזה משתלב עם מה שראינו עד עכשיו, שפורים זה משהו שהוא באמצע בין תורה שבכתב ובין תורה שבפה, בין המקובל לבין המתפתח, הדינמי. ולכן כל המועדים בטלים חוץ מפורים שנשאר לעתיד לבוא. כי פורים הוא לא במסגרת הכללים. במגילת אסתר נשארת לעתיד לבוא. למרות שכל הספרים בטלים, כי מגילת אסתר היא לא ספר. פורים נשאר לעתיד לבוא כי הוא לא מועד. זאת אומרת, זה דברים שהם כמו אבל לא בדיוק. זה לא באמת ספר וזה לא באמת חג. אז מה זה כן? זה מין משהו שהוא עובד לפי הכללים של ספר ולפי הכללים של חג, אבל לא בדיוק, עם יוצאי דופן. היוצאי דופן האלה לא בדווקא, לדעתי. יוצאי דופן האלה רק כדי שיהיה יוצאי דופן. קבעו יוצאי דופן רק כדי להגיד לך שזה לא זה. כי יש משהו בפורים, אני חושב, אחד העניינים לפחות, זה לצאת מהחשיבה הזאת שהכל עובד לפי כללים, חשיבה פוזיטיביסטית. ולכן יש עניין לשבור כללים, למרות שכללים מבורכים, כללים הלכתיים, כללים שלא אמורים לסטות מהם. אבל בפורים אנחנו אמורים לחיות יום אחד את התודעה הרחבה יותר, שגם הכללים זה רק בסך הכל איזושהי מסגרת, היא לא המהות, זה איזשהו קירוב מסוים, ולכן לעתיד לבוא זה גם יתבטל, כל הכללים האלה. כי זה לא באמת דבר מהותי, לעתיד לבוא לא יצטרכו את זה. עכשיו כן, כי אין לנו ברירה, אנחנו עובדים עם הכללים האלה. אבל זה לא מהותי, אז בפורים אנחנו חיים את מה שישאר לעתיד לבוא יום אחד בשנה. ולכן אני חושב שבחלק מהפוסקים כתוב שנהגו ללבוש פרצופים בפורים שהם כלי אישה על גבר וכלאיים דרבנן, לא שנהגו להתיר. נהגו לעשות את זה אפילו אם זה כלאיים דרבנן או אפילו אם זה כלי גבר על אישה. אלא נהגו ללבוש את זה. לא שאפילו אם זה נהגו להתיר. אלא נהגו ללבוש איסור בפורים. בדווקא ללבוש איסור, לא שמי שלבש איסור לא עבר עבירה, נהגו להתיר, אם אתה רוצה. אלא יש עניין, ככה משתמע בחלק מהפוסקים, שנהגו לעשות את זה כך, לא שנהגו להתיר, נהגו לא לאסור, אלא נהגו לעשות. ולמה? כי אני חושב שיש פה איזשהו עניין של לשבור את הכללים, העניין הפוזיטיביסטי הזה. אז זה רק בקצרה על פורים, אני רוצה בכל זאת לגמור את זה היום, את הפסק זמן הראשון הזה. אז תראו, תחזרו לעבוד הראשון. אני חושב שבסופו של דבר, הצורה שלה, שבה אפשר לראות את זה באגדה, התחלתי עם זה שאפשר לראות את זה במבט של אגדה, זה למה באמת התורה נקראת שירה. תראו בפסוקים בדברים, אתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה בני ישראל סיימה בפיהם, למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. זה הכל שירה. מי, זה, מי זאת השירה הזאת? זה שירת האזינו. זה אותו, בהקשר של שירת האזינו. ואז, כי אביינו אל האדמה שנשבעתי לאבותיו וכו', ופנה אל אלוהים אחרים, ועבדוני וניאצוני ופרת בריתי, והייתי תמצאנו אותו רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו. בינתיים הכל האזין.
בוא לא מבין שצריך
לקרוא ספר
תורה, זה לא,
זה לא האזין. עוד רגע נראה. ויכתוב משה את השירה הזאת ביום ההוא, והיא למדה את בני ישראל. בסדר? בינתיים הכל האזין. והיא כחלוק משה לכתוב את דברי התורה הזאת על ספר התומה. מה זה?
אתה רגע שזה גם האזין.
מה, דברי התורה כמובן את החלק הזה של התורה. למה לא אומרים השירה? הרי כל הזמן קראו לזה השירה. למה פה לא קוראים לזה השירה? זה רמז ראשון שהשירה פה לא ברור אם זה שירת האזינו, אולי זה כל התורה. ויצא משה לקוח את ספר התורה הזה, עוד פעם, זה כל המשפטים שהדגשתי, לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית השם אלוקיכם, והיה שם בכלל לעד, שלא תשכח מפי זרעו מה שכתוב למעלה, זה ספר התורה, זה לא האזינו, זה כל התורה. כן? ואז בסוף איך זה מסתיים? וידבר משה באוזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת עד תומם, עוד פעם שירה. חזרנו להאזינו, או שלא, או שהוא אומר את דברי התורה, הוא גומר את ספר דברים, עד תומה. והשירה, מה שכתוב פה שירה, כוונה לתורה. אז האמת, כמו שהזכרת כבר, חז"ל באמת לומדים מהפסוקים האלה את החובה לכתוב ספר תורה, שכל אחד צריך לכתוב ספר תורה לעצמו, אתה כתבו לכם את השירה הזאת. כתוב שירה, זה שני מהלכי המה, שהגסר ידוע בעניין הזה. מהלך אחד הוא אומר שהתורה קרויה שירה, ולכן כתבו לכם את השירה הזאת, הכוונה שזה התורה, ואני חושב שיש רמז לזה במעברים האלה בין המונח שירה למונח תורה ולהפך. התורה עצמה רומזת לנו כאן שכשכתוב פה שירה, הכוונה לתורה. ומהלך שני, מהלך מעניין, הוא יכנס אליו כאן, אבל הוא רוצה לטעון שבעצם צריך לכתוב את שירת האזינו, לא את התורה. אבל אין כותבים את התורה פרשיות פרשיות. יש איסור לכתוב פרשייה לחוד מהתורה, צריך לכתוב ספר שלם. ולכן אנחנו כותבים את כל התורה. בעצם היה צריך לכתוב את שירת האזינו, אבל אי אפשר לכתוב פרשייה לחוד, אז כותבים את כל... אז לכן באמת אין מצווה לכתוב את כל התורה. יש מצווה לכתוב האזינו, רק הדרך היחידה... כמובן, השאלה עולה, אז למה מזוזות? למה תפילים? כותבים פרשיות מהתורה, וזה כן פרשיות פרשיות. אז למה? זה אותו דבר, אם פה כתוב לכתוב את האזינו, מה זה שונה מציווי לכתוב את המזוזות? התורה ציוותה לכתוב את האזינו. זו שאלה גדולה, לא משנה, אני לא... אין לי תשובה טובה לזה, אבל לענייננו, גם אם הוא צודק, עדיין בסופו של דבר, הרי התורה עצמה לקחה את זה בחשבון גם כשהיא אמרה את זה, נכון? לשיטתו. התורה אמרה לכתוב את האזינו, אבל היא ידעה שאי אפשר לכתוב פרשיות פרשיות ושאנחנו נצטרך לכתוב את כל התורה. אז בסופו של דבר יכול להיות שגם ככה התורה רצתה שתכתוב את כל התורה. אז זה לא משנה איך לומדים את זה, אבל הרי בסוף היא עשתה את החשבון והיא הבינה שזה בסופו של דבר מה שיצא. אז יכול להיות שגם ככה הציווי לכתוב את כל התורה. אבל לענייננו, מה שבעצם זה אומר, זה שלא בכדי... ואז אם היא רצתה לכתוב את כל התורה, אז למה היא מצווה לכתוב את השירה? תגיד לי, כבר לכתוב את התורה. אז עוד פעם אנחנו מגיעים לזה שהשירה שכתובה פה זה בעצם התורה. זאת אומרת, העובדה שקוראים לתורה שירה, למה באמת? למה באמת זה ככה? אני חושב שהסיבה לזה היא ש... דיברנו פעם על השאלה מה זאת שירה, אני כתבתי על זה באתר, על הסדרה. בקצרה אני אומר שבניגוד לפרוזה, ששם התוכן עובר דרך המשמעות הפשוטה של המילים, בשירה התוכן עובר דרך המילים, לא באמצעות המילים. זאת אומרת, המשמעות של השיר, כן, היו היה פנס בודד בקצה שכונה, זה לא משהו שבא לתאר לך פנס בודד שנמצא בקצה שכונה. אלא הוא משתמש במילים כדי להעביר לך איזושהי אווירה, להעביר לך איזשהו מצב רוח, לא יודע מה, זה משהו הרבה יותר מופשט. המילים, אפשר להשתמש גם במילים אחרות באופן עקרוני. בכלל, בשביל להעביר את אותו מסר, דיברתי פעם על ה... על ההוא שהלך ליפן ללמוד זן. סיפרתי לכם על זה פעם, לא? הוא אומר, מה, אתה יכול ללמוד ככה, אתה לומד אותו דבר בין אם אתה עושה את זה דרך סיוף, זירת פרחים, או לא יודע מה, או פליאה למטרה, חץ וקשת. הכל אתה לומד אותו דבר. אז גם פה, הטענה שבעצם התורה דומה לשירה במובן הזה, שגם בתורה, זה טעות לחשוב שהמסר עובר דרך המילים, באופן ליטרלי, זאת אומרת, דרך משמעות המילים. והתורה שבעל פה בעצם עוטפת את המילים. ובסופו של דבר המסר נמצא שם. המילים זה רק היחידים צריך כדי להצמיח את התורה שבעל פה. ביטוי הלכתי מעניין יש לדבר, תיאור גמרא בשבת, בפרק כל כתבי הקודש. רואים? בשבת קופתת זין. דיבה אלו, הגיליונים של ספר תורה מצילים אותם מפני הדלקה או אין מצילים אותם מפני הדלקה? הגיליונים, כן, הקלף. תשמע, ספר תורה שנמחק, אם יש בו כדי ללקט 85 אותיות, כגון פרשת ואי בן סוהרון, מצילים, ואם לא, אין מצילים. זהו, ספר תורה שנמחק. והמים, תיפוק למישום גיליון בידי. כן? למה לא מצילים אם אין בו 85 אותיות? עדיין, הרי את הגיליון עצמו צריך להציל, בלי קשר לשאלה כמה אותיות יש עליו. אז אומרת הגמרא, מקום הכתב לא קמי בא אלי. דכי קדוש, אגב כתב הוא דקדוש. אז על כתב, אז ללה קדושתי. כי קמי בא אלי של מעלה ושל מטה, שבין פרשה לפרשה, שבין דף לדף, שבתחילת הספר, שבסוף הספר. מה זאת אומרת? אני מדבר על החלק שהיה כתוב ונמחק. זה, קדושתו היא רק בשביל הכתב שיכתב עליו. ההיבאיה שהייתה למעלה, האם את הגיליונים מצילים מפני הדלקה עוד פעם, זה השאלה אם הם קדושים, זה הכוונה. זה כמו מטבעים את הידיים. אז השאלה שלי לגבי הגיליונים, מצילים אותם מפני הדלקה, זה לא על תחתית הכתב, אלא על מה שמסביב לכתב. למה? כי מה שבתחתית הכתב הוא מקודש בשביל הכתב, ברגע שהלך הכתב, הלכה קדושתו. אבל הגיליונים שמסביב לא מקודשים בשביל הכתב, כי אין עליהם כתב. אז לכן שם, אפילו אם הלך הכתב, קדושתם בעינה עומדת. אז זה דבר נורא מוזר. איזה קדושה יש לגיליונים? הרי הם לא יחידים צריך בשביל שנוכל לכתוב. כמו החור של הבייגלה. קדושתו של החור של הבייגלה. זאת אומרת, למה צריך את החור? כי מסביב יש בייגלה. זאת אומרת, בגיליונים של הספר תורה, גם הם חלק מהאופן שבו אנחנו כותבים את הטקסט. בלי זה לא יהיה, בלי הספר לא. רואים בגמרא פה שלא? יש קדושה לגיליונים עצמם, בין שורה לשורה, ומסביב לשורות יש לו קדושה עצמית.
כן, אבל זה לא סתם לגיליונים, זה דווקא לגיליונים שלא כותבים בהם. כן.
כן, אבל השורות הריקות האלה יש להם קדושה לא בשביל הכתיבה, גם כשהכתיבה נמחקה, קדושתם נשארת בעינה. לעומת הקלף שעליו כותבים, ששם אם המילים נמחקו, אז הקדושה בטלה.
כן, זה אומר, לא של הגיליונים יש קדושה של עצמם, אלא שההנחה היא, לפחות האמינה הזאת, שהשורות הריקות שנכתבות, שנשארות תמיד בתורה, הן חלק מהטקסט, כמו שיש לך 22 אותיות.
אוקיי, בדיוק, מה זה אומר? אבל אין שם טקסט, מה זה אומר? אז זה בעלי הדרוש מסבירים את זה, אבל אני חושב שפה יש בזה ממש, זה אגדה, דרך של אגדה, הטענה היא שזה התורה שבעל פה, מה שבין השורות, מה שאנחנו אומרים בעברית של היום, מה שבין השורות, יש לו קדושה מצד עצמו, לא, לא, השורות עצמן זה רק המסגרת, מסביבה צומחים המון דברים בתוך המרווחים שאותם אנחנו לא רואים, שזה בעצם התורה שבעל פה. וקדושת הגיליונים משקפת את התורה שבעל פה, ולתורה שבעל פה יש קדושה שלא לא קשורה לספר. אם הספר לא כתוב, זה לא משנה, כמו שדיברנו עם נקראת ספר ונקראת איגרת. לכן הטענה שתורה קרויה שירה, בגלל שמה שכתוב הוא בסך הכל אמצעי כדי להצמיח את כל מה שמסביבו, התורה שבעל פה. לכן היא קרויה שירה. וזה, אם אני חוזר לשאלת הפוזיטיביזם, זה בעצם אומר הכללים או העקרונות שכתובים במפורש הם בסך הכל תשתית ראשונית. בסופו של דבר אי אפשר לראות בהם את כל התמונה. לא בהם ומה שיוצא מהם. אלא זה איזשהן הרחבות או הכללות, לא יודע בדיוק איך לקרוא לזה, אבל לא דברים שהם יישום פשוט של הכללים. לכן אמרתי תורה שבכתב משקפת את המקובע, את הפוזיטיביסטי, התורה שבעל פה זה את מה שמעבר לזה. ולכן קדושת הגיליונים אולי איזשהו ביטוי לעניין הזה, ואם אני רואה טקסט כשירה ולא כפרוזה, אז זה כמובן אומר שהתורה שבעל פה היא העיקר שלו בתורה שבכתב, וזה יש את הגמרא, פה לא הספקתי לקרוא את זה, שלא נחרטה ברית עם ישראל, אלא על תורה שבעל פה, הגמרא בגיטין שם שהזכרנו קודם. טוב, אני עוצר כאן, זה רק מבט כאילו לא ממש הלכתי על העניין הזה.
כן.